שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
טוב, אז לי קוראים ניר ואני CTO בחברת ווקמי, והיום אני אראה לכם על פרויקט שאנחנו עובדים עליו בשנה האחרונה, שנועד בעצם לנטר, למדוד ולנטר ביצועים בצד הקליינט. אני חושב שגם אם אתם לא מגיעים מתחום שדווקא של ווב או קליינט סייד, הרבה מהדברים שאני אראה פה, אני חושב שגם ניתן ליישם אותם לסביבות אחרות, אז ככה שווה לשמוע. אז בשביל שנבין בעצם מה הבעיה שאותה רצינו לפתור, אני אספר לכם בכמה מילים מה זה בעצם ווקמי. אז בעצם ווקמי זה פלטפורמה שנועדה לפשט חוויית משתמש בעולם האונליין, בין אם זה בווב או במובייל. ואם אני אתן איזה דוגמה שממחישה את זה, אז נניח שאנחנו באתר של הבנק, ואנחנו לא יודעים איך לבצע איזה פעולה מסוימת, למשל, להעביר כסף מחשבון לחשבון. אז אני אפעיל הדרכה של ווקמי, שבעצם תקפיץ לי סדרה של בלונים שתסביר לי איך לבצע את הפעולה. למשל, תגיד לי, תלחץ פה, תזין כאן את הסכום וכולי. בעצם פה אנחנו עם איזה דוגמה של איזה בלון שמופיע על אתר של בנק. אז עוד כמה מילים על ווקמי, אז אנחנו נוסדנו בשנת 2011, היום אנחנו כבר מעל ל-300 עובדים ב-6 משרדים שונים ברחבי העולם, אדם גייסנו מעל ל-90 מיליון דולר, ויש לנו מאות לקוחות ממגוון של תעשיות ותחומים, ובעצם ווקמי הוא מוצר מאוד ייחודי בהיבט הזה, שאנחנו בעצם מתארחים באתרים אחרים, ובעצם זה אומר שאנחנו חולקים ביחד את אותם משאבים, מה למשל? CPU. בעצם, אתם יודעים, JavaScript בווב זה הכל סינגל טרדד, בעצם על כל מיליסקנד שאנחנו עושים חישוב, זה מיליסקנד שאתר, זה בא על חשבון האתר, אם אנחנו נעשה יותר מדי חישובים, בעצם האתר יהיה אנריספונסיב. זיכרון, בעצם אנחנו חולקים את אותו היפ, אם אנחנו צורכים הרבה מאוד זיכרון, זה בא על חשבון האתר. Network, בעצם כל קובץ שאנחנו מורדים, כל אג'קס שאנחנו עושים, עשוי לבוא על חשבון הנטוורק של האתר, וגם הרבה דברים, אנחנו נוגעים בדום, מוסיפים איבנט, הדלרס וכולי. בעצם הרבה מאוד דברים, אנחנו חיים בעולם מאוד מסוכן, כי בעצם בעד פרפורמנס בווקמי, זה בעד פרפורמנס באתר, וזה משהו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, בגלל זה פרפורמנס זה משהו שהוא במעלה ראשונה אצלנו. אז איך בעצם אנחנו מתמודדים עם זה? אנחנו בעצם מצד אחד רוצים לפתח פיצ'רים כמה שיותר מהר, אבל מצד שני אנחנו מאוד מפחדים שבאחד מהפיצ'רים החדשים שאנחנו מפתחים יהיה איזה בעיית ביצועים שבעצם תתגלה רק אצל הלקוח, ואנחנו מאוד רוצים להימנע מהדבר הזה. אז בהרצאה אם אני לא אספר לכם על איך כותבים קוד יעיל, זה נושא להרצאה אחרת, אני רוצה לספר לכם איך בנינו איזו שיטה שבעצם תאפשר לנו לנטר את הדברים האלה ובאמת להיות עם ראש שקט כל פעם שאנחנו מוצאים גרסה חדשה. אז ככה, במשפט אחד, מה בעצם הפתרון שאותו עשינו? אז בעצם בנינו מערכת מוניטורינג שמבצעת בדיקות פרפורמנס אוטומטיות במצב מעבדה, ושולחת את התוצאות של הבדיקות האלה לדשבורדים. אז מה זה דשבורד? זה דוגמה לדשבורד, שבעצם תראים הדשבורד הזה מכיל בעצם שני מדידות שונות. בגדול יש לנו היום 180 מדידות כאלה, זה בעצם מחולק לכמה עמודים שמציגים מדידות שונות לפי קטגוריות שונות. אם אנחנו נסתכל פה על המדידה העליונה, אז זה בעצם צריכת הזיכרון של המוצר שלנו. שאתם רואים פה, הנתון פה הוא במגאבייטים, זאת אומרת, יש פה צריכה של 300 מגאבייט של המוצר שלנו. קודם כל, התבעלו, זה כמובן יוזר שאנחנו בכוונה הפצצנו אותו עם הרבה מאוד מידע, אנחנו בדרך כלל צריכים הרבה פחות. ואנחנו רואים פה שבעצם הנתונים פה מחולקים לפי דפדפנים, כאשר כמובן ה-8 מככב ככה למעלה, ואנחנו רואים פה את Chrome ו-Firefox שצורכים הרבה פחות. ואנחנו רואים פה בציר ה-X בעצם, זה ציר הזמן, שבעצם אנחנו לוקחים ממוצעים יומיים של המדידות, ובעצם אנחנו רואים אותם לאורך זמן, אז במידה ואנחנו רואים החמרה, זאת אומרת, בעיה חדשה שנוצרת, אנחנו נראה את הגרף עולה, ובמידה ושיפרנו את המוצר, אז אנחנו נראה את הגרף יורד. אז זה דוגמה למשל למדידת זיכרון. פה יש לנו דוגמה למדידה של זמן עלייה של המוצר שלנו, שכאשר פה הנתון הוא במיליסקנד, זאת אומרת פה ב-i8 לקח המוצר שלנו לעלות בערך 4 שניות. אז למה הדשבורדים, למה זה בעצם מה שפתרנו את הבעיה? אז מספר סיבות. אז הסיבה הראשונה זה בעצם מניעת רגרסיות. בעצם כל פעם שמפתח עושה צ'קין לקוד חדש, הקוד הזה באמצעות המערכת CI שלנו עולה אוטומטית לסביבת ה-QA, אותה מערכת מדידות עובדת בעצם על סביבת ה-QA, וברגע שבעצם נכנסה בעיה חדשה, אנחנו מיד נראה את זה בגרפים, בעצם אנחנו נראה עלייה בגרף, אנחנו כמובן ישר נפתח באג ונדאג לטפל בבאג הזה בהקדם האפשרי, ככה בעצם אנחנו מונים רגרסיות, ואני אזכיר, זה רגרסיות שקשורות לזיכרון וביצועים, זה רגרסיות שבדרך כלל מאוד קשה שנגיד צוות QA ידני ימצא כזאת בעיה, זה משהו שבדרך כלל לא מורגש. בעצם מה זה לא מורגש? כי אם תחשבו על זה, המפתחים שלנו וגם הרבה פעמים ה-QA עובדים תמיד למחשבים מאוד חזקים, עמודי בדיקה עליהם הם יבדקו, זה בדרך כלל עמודים כליליים. מצד שני, אצל הלקוחות שלנו, הם בדרך כלל יעבדו על מחשבים איטיים יותר, דפדפנים חלשים יותר, האתרים שגם ככה אנחנו עובדים עליהם הם הרבה יותר כבדים, ובעצם אנחנו רוצים להיות מאוד רגישים לכל שינוי לרעה בפרפורמנס. אז בעצם גם אם תחשבו על זה, נגיד עשינו איזה שינוי, הוספנו עוד איזה 10 מיליסקנד לעלייה של המוצר שלנו, אבל בפועל אצל הקור זה יכול להתרגם ל-100 מיליסקנד, ולכן אותה מערכת שבנינו היא מספיק רגישה בשביל לשנות, לזהות שינויים שהם יחסית מינורים. עוד סיבה חשובה שהמערכת הזאת בעצם עוזרת לנו, זה בעצם זיהוי צווארי בקבוק. אז הראיתי לכם את הגרף שמציג את זמן העלייה של המוצר שלנו, שבעצם מציג את הזמן טוטל, ממש שמנו, לקחנו טיימר בשורת קוד הראשונה, וטיימר בשורת קוד האחרונה, ועשינו זה פחות זה. אבל רצינו גם לקבל תוצאות קצת יותר ברזולוציה נמוכה יותר, ולכן חילקנו את זמן העלייה של המוצר שלנו ל10 שלבים שונים. ובעצם יש לנו עוד 10 גרפים שמציג ממש שלב שלב. עכשיו, אם נגיד אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים לצמצם את זמן העלייה של המוצר, אנחנו נלך לסתכל ממש על הגרפים, ואנחנו נבין בעצם איפה צוואר הבקבוק, איפה כדאי להשקיע את המשאבים שלנו בשביל לשפר את הבעיה, ובאמת הגרפים עוזרים לנו במקרה הזה. דבר נוסף, בוא נניח שהטלנו על מפתח, אוקיי, אני רוצה שתוריד לי את זמן הטעינה של המוצר בחצי שנייה למשל. אז אני רוצה שגם המפתח צריך דרך לוודא שבעצם מה שהוא עשה השלים את המשימה, וגם אני כמנהל אני רוצה לדעת שבאמת המשימה בוצעה כהלכה. אז לפני זה יכלנו לעשות מדידות באופן ידני, אבל זה מאוד לא מדויק. עכשיו שיש לנו את המערכת הזאת, אנחנו בעצם באופן מאוד מדויק יכולים להציב יעדים וגם להשלים אותם בצורה מאוד מדויקת. ודבר אחרון, זה בעצם תרבות. אז מפתחים בדרך כלל שתיתנו להם פיצ'ר, שהוא לא פיצ'ר שהוא מוכוון ביצועים מההגדרה, בדרך כלל הם מאוד יקפידו שהפיצ'ר מבחינה פונקציונלית יעבוד טוב, שהקוד יהיה כתוב מאוד יפה. ביצועים בדרך כלל זה לא בטופ פריוריטי שלהם. אז מה שעשינו בעצם, אנחנו פרסנו טלוויזיות לאורך המשרד, ואנחנו ממש מציגים את הגרפים האלה במשרד, משהו שכזה יעודד מודעות. אני גם דואג לדבר על זה בסטנדאפים, אנחנו שולחים אימיילים למשל עם סקרינשוטים ממש, ברגע שמישהו שיפר ביצועים, אנחנו שולחים סקרינשוט עם איזה כל הכבוד, ואז ככה זה משהו שבעצם מגביר מודעות, זה גם מאוד פאן, כי בעצם מפתח רוצה לשפר ביצועים, אחרי זה רואים את זה בגרף, זה משהו שכזה מוסיף כיף לעניין. אז אחרי שהבנו למה כדאי לעשות את זה, אז אני אספר לכם על בעצם השלבים העיקריים של בעצם איך לעשות דבר שכזה. אז דבר ראשון, קודם כל, תגדירו מה המטריקות החשובות שלכם. זה משהו שכמובן זה מאוד תלוי במוצר שלכם וביעדים העסקיים שלכם. למשל, אצלנו מה שהיה מאוד חשוב זה שהמוצר שלנו יעלה כמה שיותר מהר, וכמובן שיהיה לנו גם צריכת זיכרון כמה שיותר נמוכה. ואלה המדדים שבעצם איתם התמקדנו, לפחות בהתחלה. לאחר שהגדרנו את המדדים, אנחנו בעצם צריכים להגדיר טסט קייסים שבעצם יוכלו, בעצם שבאמצעות הטסט קייס אנחנו נוכל למדוד את הדברים האלה. אז למשל אנחנו יצרנו יוזרי בדיקה עם מידע שונה, עם פיצ'רים שונים, ודאגנו לבנות איזה תסריט שבעצם יוכל לשחזר את אותם דברים שאנחנו רוצים למדוד. והשלב הבא זה בעצם שיהיה לכם סוג של מערכת בדיקות אוטומטית. עכשיו, זה שלב מאוד גדול, כמובן שאני לא אכנס אליו. מה שאצלנו עשינו בווקמי זה שבלי קשר לנו מערכת בדיקות אוטומטיות פונקציונלית, מבוססת סלניום, שזאת מערכת שבעצם כבר היום היא בודקת מעל 1900 טסט קייסים שונים באופן אוטומטי, אז כמובן שזה תנאי מקדים לכל הדבר הזה. אני מאוד מקווה שכבר לכם יש מערכת כזאת. ומה שעשינו בעצם זה שכתבנו טסטים מיוחדים לנושא הזה של הפרפורמנס לפי התסריטים שהגדרנו קודם, ודאגנו שהתסריטים האלה ירוצו בסייקל מיוחד, לא במסגרת הסייקל הרגרשן הרגיל, בסייקל מיוחד שבעצם כל שעה המערכת הזאת מריצה את המדידות, סך הכל יש לנו 24 מדידות ביממה. דבר כמובן חשוב זה בעצם המדידה עצמה, אנחנו רוצים למדוד את כל הדברים שאמרתי, ואנחנו מחלקים את זה לשני סוגי מדידות, אינטרנל ואקסטרנל. אינטרנל זה אומר מדידות שנעשות מתוך המוצר עצמו. מכיוון שאנחנו בעולם הג'אבה-סקריפט, אז בג'אבה-סקריפט אין הרבה דברים שאפשר למדוד. הדבר העיקרי שאפשר למדוד זה זמנים. אז כמו שאמרתי, אנחנו ממש לוקחים את הזמן הנוכחי, עושים איזה פעולה, מודדים עוד פעם, עושים זה פחות זה, ובעצם אנחנו יודעים כמה זמן לקח לנו לעשות פעולה מסוימת. אבל אנחנו רוצים עוד הרבה יותר מזה, וכאן נכנס הסיפור של האקסטרנל, איזה דברים שאנחנו רוצים עוד למדוד, למשל צריכת זיכרון, אנחנו רוצים למדוד דברים שקשורים לנטוורק, למשל מה גודל הקבצים שאנחנו מורידים, כמה זמן לקח לנו להוריד אותם וכולי. אלה דברים שלא ניתן לעשות מג'אבה-סקריפט עצמו, ולכן יש לנו את המערכת סלניום שכבר עובדת, והיא באופן חיצוני בעצם מודדת את הדברים האלה. למשל, צריכת זיכרון, היא ממש הולכת לצורך העניין לפרוסס של הבראוזר, ובודקת מה צריכת זיכרון שלו. אחרי שעשינו את המדידות, אנחנו בעצם צריכים לשדר את המדידות האלה לאיפשהו. אנחנו בחרנו להשתמש במערכת ELK, Elasticsearch Logstash Kibana, שבעצם המערכת הזאת מקבלת את כל הנתונים, ולאחר מכן, באמצעות הקיבנה בעצם, אנחנו יצרנו דשבורדים, שבעצם הגרפים האלה שראינו קודם, ואנחנו דואגים שהדשבורדים האלה כמובן יהיו זמינים לכל המפתחים בחברה, בשביל שיוכלו לראות, כי ויזיביליות זה דבר בעצם מאוד חשוב של הדבר הזה. אז כמה טיפים שאני חושב שיעזרו לכם, שדברים שאנחנו גילינו לאורך הדרך. אז כמובן מאוד חשוב לעבוד cross-browser. אז מן הסתם, Explorer תמיד הוא מאוד איטי, אבל גם בין Chrome ל-Firefox, למשל, יש הרבה שינויים, למשל, בכל מה שקשור לזיכרון יש הרבה שינויים, ולכן מאוד חשוב שאתם עושים אופטימיזציה לא לדפדפן אחד, ובסוף פוגעים בדפדפן שני, חשוב לראות את התמונה הכוללת. כמובן, מובייל, גם דבר מאוד חשוב, אנחנו ראינו שבעצם מובייל עובד שונה לגמרי בכל מה שקשור לביצועים, לכן מאוד חשוב לעשות לזה אופטימיזציה בנפרד. תמיד תשתדלו להשתמש באותם מכונות לאותם בדיקות. בעצם אמרתי, אנחנו רוצים במצב מעבדה, אז יש לנו את היכולת להריץ תמיד על אותה מכונה. ולמה זה חשוב? כל הנושא הזה של המדידת ביצועים הוא גם ככה מאוד וולטילי, יש גם ככה תמיד רעש, וזה מאוד, שמנו לב שאתה מחליף מערכת הפעלה, מחליף VM, למרות שזה אפילו אותו VM מבחינת קורן וזיכרון, תמיד יש הבדלים, ולכן אנחנו משתדלים תמיד להריץ את הבדיקות תמיד על אותה מכונה, ככה מקבלים תוצאות שהן הכי עם פחות רעש, וזה מאוד עוזר לנו להבין מתי באמת יש בעיה. תמדדו כמה פעמים ביום ותוציאו ממוצע. אז כמו שאמרתי, מכיוון שיש כזאת תנודתיות בנתונים, מה שהחלטנו זה שאנחנו מוציאים ממוצע יומי של הנתונים, זאת אומרת אנחנו עושים 24 דגימות ביום, אז יהיה לנו ממוצע של 24 דגימות האלה, ובזכות זה שאנחנו מודדים, עושים ממוצע יומי, אנחנו בעצם רואים שהגרף שלנו הוא מאוד שטוח, וזה חשוב שהוא יהיה שטוח, כי ברגע שיש בעיה אנחנו ישר נזהה אותה. יש פה גם חיסרון, החיסרון הוא שבעצם אם נכנסה בעיה חדשה, אנחנו רק למחרת, אנחנו בעצם נבין שיש בעיה, אבל זה משהו שאנחנו מוכנים לחיות איתו לטובת זה שיהיה לנו באמת גרפים חלקים. עוד איזה טריק קטן שלמדנו, שהוא אגב הוא גם עוזר גם לדיבוג של בעיות וגם לניטור, אני אסביר אותו על ידי דוגמה. הייתה לנו איזה בעיה, זה זליגת זיכרון במוצר, שבעצם היה לנו איזה קלאס, שאנחנו כל כמה שניות יוצרים קלאס חדש, ובמקרים מסוימים לא היינו משחררים את הקלאס הקודם שיצרנו. עכשיו, הקלאס בפני עצמו שקל כמה קילובייטים של מידע, לא משהו רציני, אבל אם מישהו משתמש באתר לאורך שעות, אז כל הזליגות האלה יכולות להצטברות אפילו לעשרות או מאות מגבייטים של מידע. עכשיו, לא רצינו לבנות טסט שבעצם רץ לאורך שעות, הרי זה לא הגיוני ולא פרקטי, ואומר, ואם זה שינויים של כמה קילובייטים, אז לא נרגיש את זה בגרף, כי נגיד צריכת זיכרון של דפדפן, זה 50 מגה, 100 מגה, זה לא משהו שיורגש בגרף. אז מה שבעצם עשינו, זה שגם כך יש לנו, כרגע המוצר שלנו מאוד ניתן להרחיב אותו, ויש לנו כל מיני סוגי של הוקים לתוך המוצר. אז מה שעשינו זה שבעמוד הבדיקה שאנחנו משתמשים בו, אנחנו הצלחנו להכניס איזה הוק לתוך אותו קלאס של זולג, וממש שמנו עליו את הדבר הזה, new array 10 מיליון נקודה join. בעצם הפכנו את הקלאס הזה לשקול 10 מגה של זיכרון. עכשיו, אם בעצם יש זליגה בקלאס הזה, אנחנו תוך בערך 10 שניות נבין פה, שיש פה זליגה במקום כמה שעות, אז זה טריק ככה שמאוד נחמד. אגב, אם אתם מדבקים זליגות זיכרון, אז מאוד אנחנו, זה משהו שאימצנו לעצמנו, אנחנו פשוט מוסיפים את זה להרבה קלאסים, ואז אם יש זליגת זיכרון, אנחנו ישר מזהים את זה.
אבל כשאתה יכול לדעת, איפה כאילו זה לא פוקוס, זה לא פוקוס, להבין באיזה קלאס יש לך בעיה כאילו.
נכון, מה שהגדרתי פה זה לאחר שכבר ידענו שיש לנו בעיה בטסט מסוים, אנחנו בעצם, על מנת, זה משהו שאני אספר בהמשך, אנחנו בעצם כל בעיה שאנחנו מגלים, אנחנו רוצים כל הזמן למדוד אותה בשביל שבפעם הבאה היא לא תקרה. אז בעצם פה אתה צודק, זה בדיעבד, אנחנו הבנו שיש לנו זליגה, ומיד כתבנו טסט שיעזור לנו למצוא את הזליגה. וזה בעצם הנקודה הבאה שלי, תעבדו ב-TDD. אם בעצם גילינו בעיה, למשל הבעיה הגיעה מלקוח, או איכשהו גילינו את זה באופן ידני אחר, אז קודם כל, אל תמהרו לפתור את הבעיה, קודם כל, תכתבו את הטסט שמשחזר את הבעיה. למה זה חשוב? קודם כל זה עניין תרבותי, כמו TDD באופן כללי, זה מודד לכתוב טסטים, וזה מאוד חשוב, כי אנחנו כל הזמן רוצים להמשיך ולהגדיל את כל המאגר טסטים האלה שיש לנו. אבל גם זה חשוב, כי מדידה של בעיות שכאלה, לא תמיד זה טריוויאלי. יצא לנו שחשבנו שאנחנו מודדים טוב את הבעיה, תיקנו את הבעיה, ופתאום ראינו שהגרף בכלל לא זז. ואז בעצם חזרנו אחורה וגילינו, אוקיי, לא כתבנו את הטסט טוב. אז בגלל זה מאוד חשוב לעשות את זה בצורה הזאת. וטיפ אחרון, תשתמשו בדאטה שונה בשביל למצוא בעיות שונות. אני אמחיש את זה על ידי דוגמה. אז ככה, לשם הפשטות, נניח שהמוצר שלנו הוא מכיל מוצר בסיס, ועוד מספר שונה של הדרכות שהמשתמש יוצר. ונניח שמוצר הבסיס שלנו שוקל 100 מגבייט בזיכרון, וכל הדרכה תופסת עוד מגבייט אחד בזיכרון. ונניח שיש לנו שני יוזרים, יוזר אחד יש לו שני הדרכות, לכן סך הכל הוא תופס בזיכרון 102 מגה, 100 על הבסיס פלוס 2 על הדרכות, ונניח שיש לנו יוזר B עם 500 הדרכות, אז סך הכל הוא תופס 600 מגה בזיכרון, ונניח שהכנסנו בג למערכת, ובעקבות הבג הזה, קוד הבסיס שלנו תופס עוד 5 מגה של זיכרון. אז ביוזר A קל לראות שעכשיו הוא יצרוך 107 מגה זיכרון במקום 102 מגה זיכרון. זאת אומרת, זו עלייה של כ-5%, עלייה מאוד גדולה, אנחנו נשים לב לזה בגרף. מצד שני, יוזר B יגדל מ-600 ל-605, עלייה מאוד זניחה, אנחנו כנראה ולא נזהה את זה בגרפים. מצד שני, אם יש לנו זליגה ב-workflow הבודד, נגיד אפילו זליגה של 0.1 מגבייט, אז ליוזר A הצריכת זיכרון תגדל מ-102 ל-102.2, עלייה זניחה, אבל ליוזר B זה יגדל מ-600 ל-650, עלייה מאוד גדולה. אז בעצם מה שראינו פה זה ששימוש בדאטה שונה ובסנריום שונים, זה עוזר לנו לגלות בעיות שונות בקוד שלנו, ולכן זה משהו שחשוב שגם אתם תיקחו בחשבון. אז זהו, אז ככה איזה סיכום ביניים, אני יכול להגיד לכם שהמערכת הזאת כבר רצה אצלנו מספר חודשים, ואנחנו רואים עליה את ה-ROI בעצם כל יום, אני יכול להגיד, אני חושב שכבר גילינו בה עשרות בעיות ביצועים, שכנראה רובם אולי מעולם לא מתגלים, וחלקם אולי מתגלים מאוחר מדי, רק כשאנחנו כבר בפרודקשן, אז זה משהו שאני מאוד ממליץ לכם לעשות. מבחינתנו, מה העתיד? אז בעצם אנחנו רוצים את אותה מערכת בדיוק להפעיל אותה, בסביבת הפרודקשן האמיתית של הלקוחות שלנו. בעצם אני מזכיר, אנחנו יכולים לעשות רק את המדידות אינטרנל, למשל מדידות זיכרון לא נוכל לעשות, אבל עדיין זה יוכל לספק לנו הרבה מאוד מידע. מצד אחד זה מאוד קל, כי המערכת הזאת היא כבר כתובה, אני בסך הכל צריך להדליק פלג וזה יעבוד אצל כולם. מצד שני זה גם, אבל זה מאוד קשה. למה? קודם כל אנחנו מתחילים להתעסק פה עם ביג דאטה, בעצם עד עכשיו עבדנו בסביבת מעבדה, עכשיו אנחנו נקבל מיליוני איבנטים ביום ונצטרך ללמוד להתמודד איתם. אבל מצד שני גם אני הולך לקבל מדידות מאוד רועשות. עד עכשיו עבדתי במצב מעבדה, עכשיו אני מקבל את זה ממשתמשים שונים, ממחשבים שונים וכולי, וזה משהו שאנחנו צריך ללמוד בעצם להוציא תובנות מזה. רק התחלנו בזה, אז אולי שנה הבאה אני אוכל, אני מקווה, להציג לכם בעצם תוצאות טובות. ומכיוון שיש לנו עוד כמה דקות, אני רוצה להציג עוד כמה דברים מעניינים שאנחנו עושים, שמאוד קשורים. דבר ראשון, זה מדידה של גדלי קבצי ה-JavaScript, ובעצם פה יש לנו, בגדול במוצר שלנו, יש לנו קובץ JavaScript אחד מאוד גדול, שיורד אל הקליינט, והוא בעצם מכיל כמעט את כל הלוגיקה של המוצר שלנו. ומאוד חשוב לנו לנטר את הגודל של הקובץ, אז אתם רואים פה גרף, שבעצם אנחנו כל פעם שמתכנת עושה צ'קין לקוד, אנחנו בעצם גם משדרים את זה למערכת, ואנחנו מציגים את זה על גבי גרף. ובעצם, למה זה בעצם חשוב לנו? זה מאוד חשוב. דבר ראשון, ככל שהגודל קובץ גדול יותר, ככה זמן ההורדה שלו כמובן מתארך, אבל גם זמן הפרסינג שלו מתארך, ואלה דברים שמאוד חשובים לנו, אנחנו רוצים שהמוצר שלנו איכשהו עולה, שלא יש לו, יהיה לו שום פגיעה בעצם באתר שבו הוא נמצא, ואפילו הגדלנו לעשות, ועל כל חריגה של 2 קילובייט, הגדלה של הקובץ, ואפילו הקטנה, זה גם מעניין אותנו, אנחנו אפילו שולחים אימייל אלרט. עכשיו, יכול להיות שבאמת מישהו עשה צ'קין לפיצ'ר מאוד גדול, וזה לגיטימי לגמרי שהגודל קובץ יגדול במעל 2 קילובייט, אבל קראנו הרבה שמישהו עשה ריפקטור או הוסיף עוד איזו שורה, ופתאום הגודל הקובץ גדל בהרבה, ודברים כאלה אנחנו רוצים עליהם, ובדרך כלל אנחנו נתחקר בעצם להבין מה קרה. סתם ככה דוגמאות מהחיים, אז דבר ראשון, שימוש באיבל, זה דבר שהוא לא מומלץ באופן כללי, אבל ספציפית איבל גורם שהאופוסקציה, המיניפיקציה בעצם של הקבצי JavaScript, תהיה הרבה פחות טובה, וזה קראנו שמישהו יכניס איבל, ובעצם זה פגע לנו במיניפיקציה. שימוש בספריות חיצוניות, גם מפתחים יחסית חדשים, שהחליטו לאמץ איזה ספריית open source בשביל לעשות איזה פונקציונליות שלהם. בדרך הספריות האלה מנופחות, ובאמת קראנו שזה הגדיל מאוד את הקובץ. במקום זה כמובן פשוט ליקטנו את הקוד שהיינו צריכים ולא הכנסנו את כל הספרייה הגדולה. בכלל באופן כללי שימוש בקוד משותף זה משהו שהוא יחסית בזבזני. למשל אצלנו יש לנו את הפלר ויש לנו את האדיטור ויש לנו ספריות שבעצם משותפות לשניהם. עכשיו מצד אחד זה מעולה אבל מצד שני זה גם גורם לבזבוז קוד. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מפצלים את אותו קוד משותף לחלקים קטנים יותר על מנת שלתוך הפלר שלנו ייכנס מינימום קוד שצריך. ודבר אחרון, מאוד עניין אותנו לדעת מה בעצם מתוך הקוד שלנו, מהו זמן הריצה שלו ומה זמן הפרסינג שלו. אם אני אסתכל פה בדוגמה, אז בעצם אנחנו נראה פה שאם אנחנו בהתחלה לוקחים את הזמן הנוכחי, מריצים את הסקריפט באופן סינכרוני ולאחר מכן לוקחים את הזמן עוד פעם, אנחנו בעצם נקבל פה גם את זמן ההורדה של הקובץ, גם את זמן הפרסינג שלו וגם את זמן האקסקיושן שלו. אז מכיוון שאותנו מאוד עניין להפריד בין הדברים, אז קצת חיפשנו באינטרנט ומצאנו שחברת אצי, המחלקת פיתוח שלה, כבר מצאו לזה איזה טריק מאוד נחמד. אז בואו נסתכל מה הם בעצם עושים. בהתחלה אנחנו מודדים את הזמן הנוכחי, ובעצם את כל הסקריפט הגדול שלנו, אנחנו מכניסים אותו, הופכים אותו לסטרינג אחד גדול, ומכניסים אותו לתוך פונקציית איבל. ובהתחלה של הפונקציית איבל אנחנו שמים את הדבר הבא, parse n שווה לזמן הנוכחי. אז מה קורה פה בעצם? כשהאיבל רץ פעם ראשונה, בעצם בהתחלה הוא עושה את כל הפרסינג של הקובץ, ורק כשהוא סיים הוא מתחיל בעצם לעשות execution לכל הסקריפט, ובעצם הparse n יתחיל רק כאשר הפרסינג יסתיים. ולכן בעצם אנחנו יודעים שparse n פחות start נותן לנו את זמן הפרסינג של הסקריפט. לאחר מכן יש לנו פה את ה-exec end, שאותו אנחנו עושים לאחר שה-eval יסתיים לגמרי, זאת אומרת גם שה-execution של ה-eval יסתיים, ואנחנו יודעים ש-exec end פחות parse end בעצם נותן לנו את זמן ה-execution. אז בעצם מצאנו פה שיטה להפריד בין זמן ה-parsing לזמן ה-execution, ולמה זה חשוב? כי אפשר לעשות אופטימיזציה לפרסינג באופן נפרד מהאקסקיושן. לעשות אופטימיזציה לאקסקיושן, אני מניח שכולנו עושים את זה כל הזמן. לפרסינג זה קצת יותר משהו שפחות נתקלים בו. אני יכול לתת לכם דוגמה אישית ממקרה שקרה לנו. בעצם כל הקוד שלנו נמצא בתוך איזה פונקציה אנונימית אחת גדולה, אתם יודעים, בשביל לא לזהם את הסקופ בעצם של החלון. אבל מסיבות של איך שהקוד שלנו בנוי, זה בעצם היה פונקציה אנונימית בתוך פונקציה אנונימית, ומה שגילינו אחרי שרצנו את כל הדבר הזה, זה שדווקא בכרום, הסיפור הזה של פונקציה בתוך פונקציה גרם לכך שהזמן הפרסינג היה גדול בכמה עשרות מיליסקנד. ובאמת על ידי איזה ריפקטור קטן בקוד הצלחנו להוריד את זה, ובעצם חסרנו כמה עשרות מיליסקנד, שבעצם קוראים, תחשבו על זה כל פעם שהסקריפט שלנו נטען, ככה שזה מאוד משמעותי. אז אני מציע לכם גם לעשות את את הבדיקות האלה. אם מעניין אתכם, יש לכם פה בלינק הזה בעצם הגיטאפ של אצי, שבעצם הם בנו מודול, שבעצם לוקח סקריפט ובאופן אוטומטי מכניס אותו לתוך הטמפלט הזה שהראיתי לכם, וגם אפילו הוא משדר את הביצועים לאיזה סוג של שרת מרכזי. זה מאוד נוח, גם אתם נגיד רוצים להריץ את זה על מובייל, למשל, שגם שם ההתנהגות היא שונה לגמרי, אז ככה אתם יכולים להריץ את זה על המובייל, לקבל את זה לשרת מרכזי, וזה מאוד שימושי. וזהו, אני אשמח לשאלות.
למה? קודם כל, מעולה, מדהים. למה לא להפוך את זה בעצם לטסט, רגרשן? כלומר, יש את ה-memory footprint שאתם יודעים עליו, אם מעלים את זה עולה ב-5%, אני לא נותן לצ'קין בעצם להיכנס.
שאלה מצוינת. בגדול אני רוצה לעשות את זה. אגב, לא רק כטסט שבעצם מכשיל את עצמו, אלא גם זה קצת יותר מורכב, אני אגיד לך, בטסט ספציפי, כי כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים ממוצע יומי, ולכן לצורך העניין אני רוצה להריץ טסטים כל היום ורק נגיד הטסט האחרון שיבדוק את זה. מכיוון שאנחנו משתמשים במערכת ELK, אנחנו גם יכולים להשתמש במנגנון האלרטים שלהם, שזה מערכת שנגיד משמשת למוניטורינג, למשל ש-CPU גבוה וכולי. לצורך העניין אני יכול לשים מוניטורינג על הגרפים עצמם ולשלוח לי אלרט ברגע שהגרף נגיד יש בו עלייה או ירידה. אז כן, כרגע, מכיוון שזה עדיין כזה, אנחנו מאוד מתלהבים מזה, אנחנו עוברים ככה כל הזמן לרפרש ולהסתכל, אבל כן, כמובן שגם זה צריך להיות אוטומטי בשלב מסוים.
משתמשים ב-Navigation Timing API? מה זאת אומרת? יש ב-HTML5 API שמיום. המטרה שלו זה למדוד Navigation Timing מהרגע
שהדפדפן
קיבל את
ה-Request
עד הרגע שהוא סיים לרנדר
כן, אנחנו לא משתמשים בזה מכיוון ש...
כן, הזמנים שלקח לו כל שלב לסיים אותו.
כן, מכיוון שאנחנו, אני מזכיר, אנחנו לא אתר, אלא מודול JavaScript שנטען לתוך אתר, אז זה פחות רלוונטי לנו זמני טעינה של עמוד. אנחנו גם העדפנו להשתמש בדברים הבסיסיים ביותר, כמו תזמונים ממש שאנחנו עושים מתוך הקוד, גם מכיוון שלמשל אנחנו משתמשים בדפדפנים ישנים, וגם אין לנו תמיכה נגיד ב-API'ים חדשים.
אז אתם פשוט עושים כל פעם מבחין את הציון זמן, ומחסירים את זה מהקודם.
בדיוק, בדיוק.
תודה על הצעה, מתקשר קצת ל-future plans שציינת. האם יש איזשהן תוכניות, או כבר עכשיו מעניין את ה-sales teams שלכם לתקשר ללקוחות פוטנציאליים, או קיימים את ה-EPDA הזו ב-loading time, ואם כן, איך אתם מראים?
כן, זאת אומרת, זו שאלה שעולה הרבה מלקוחות בעצם, זה... האם זה יפגע לי באתר? זאת אומרת, בדרך כלל זה מגיע מלקוחות יותר מתוחכמים, זאת אומרת, לקוחות שהם בעצמם יש להם מוצר משלהם, ותמיד אנחנו רואים שאין פגיעה במוצר. היום יש לנו פשוט גם הוכחות, אנחנו יצא לנו כבר להראות ללקוחות ממש את הגרפים ולהסביר להם, תקשיבו, יש פה חבורה מקצוענית מאחורה שדואגת שבאמת לא יהיה לכם שום פגיעה בביצועים, אז כן, זה גם משמש לנו ככלי מכירות בעצם.
קורה לכם לפעמים שהלקוחות שלכם הם אלה שמגיעים ואומרים הם אלה שמייצרים את הבעיות ביצועים?
כן, לצערי זה קורה. לצערי זה קורה, וזה אחת מהסיבות שבעצם החלטנו לעשות את המערכת הזאת, כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. כרגע אנחנו עדיין במצב, נגיד קראנו לאחרונה שבאמת לקוח גילה זה זליגת זיכרון, שזה דברים שאנחנו מאוד לא רוצים, ולכן אנחנו מאוד אגרסיביים על כל בעיה שמתגלה, אנחנו ישר כותבים לטסט אוטומטי. כי אני אומר, פעם אחת אני מסכים שתקרה בעיה, פעם שנייה את אותה בעיה שתקרה, זה אסור בהחלט.
עכשיו אתם כבר די בשלבים מתקדם, עובר לפחות, אבל רציתי לשמוע קצת איך אתה גורם ללקוחות הראשונים, כמה לקוחות הראשונים, לסמוך בעצם על הקבוצה, כנראה צוות מאוד קטן בהתחלה, שהוא באמת פתח, ו...
כן, אז יש לנו, לשמחתנו יש לנו מנכ״ל מאוד טוב, צוות סיילס מאוד טוב, שמאוד אגרסיביים. גם הרבה פעמים קרה לנו שבמחירות הראשונות מתכנתים עלו בעצם לשיחות מחירה עם הלקוחות. ומה שאני אומר, אנחנו הרבה פעמים כאילו, אפילו מראים להם, אתה יודע, פותחים את הטאבים של ה-Developer Tools ומראים להם דברים וזה, וכן, בהתחלה זה קשה. לא כל הלקוחות שלנו הם מקצועיים. הרבה מהלקוחות שלנו משתמשים ב-WalkMe עבור שימוש במערכות פנימיות, ואז הם לא ממש מבינים, כאילו, שבכלל, לא מבינים טכנולוגיה בכלל, ואז נגיד בהיבט הזה זה יותר קל, אבל יש לנו הרבה לקוחות שממש מודדים עם סטופר את כל הזמן עלייה של האתר שלהם, ואז במקרים האלה, כן, אנחנו צריכים להוכיח להם, והם יש לנו באמת הרבה, כלים הרבה יותר טובים לעשות את זה.
שתי שאלות אחרונות.
Okay.
לקבל פרסטיים, זה כן. אפליקה שאתם משתמשים בפליטים דחופות, כאילו גיליתם שם
איזה
משהו שהוא היה ממש
אקוטי? כן, אז אומר, פארסטיים זה יחסית משהו שיותר נישתי, בוא נגיד, זה לא משהו שכל הזמן אנחנו מנסים לשפר. מה שעשינו עם הפארסטיים זה פעם ראשונה שגילינו את זה, בעצם עשינו איזה מעבר על הקוד, לראות מה אפשר לשפר. ובאמת בשוטף זה משהו שאנחנו פחות משתמשים בו, יותר מעניין אותנו כמובן ה-runtime וה-execution. כן, תראה, זה מאוד קשה. מה שאנחנו גילינו זה שבעצם כשאנחנו רוצים למדוד זיכרון, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל עושים את הפעולה ומחכים 20 שניות. כי בדרך כלל הזיכרון הזה די משתגע, גילינו שאחרי 20 שניות הוא מתייצב, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מתעסקים עם דלתאות בעצם, זה מה שחשוב. זאת אומרת, לא אכפתי שהבראוזר בפני עצמו צורך 50 מגה זיכרון, אכפתי רק שלפני זה היה 50 מגה, אם ווקמי זה היה 60 מגה, אני עושה זה פחות זה, ואני יודע, אוקיי, ווקמי לוקח 10 מגה. אז מאוד חשוב רק להסתכל על דלתאות. כן, אבל מכיוון שהטסט הוא תמיד אותו טסט, ומכיוון שאנחנו עושים את ההמתנות האלה, אז זה כמעט ולא קורה.
תודה רבה, ניר.